שבוע טוב ומבורך. בשבת הקרובה נקרא בעזרת השם פרשת וישלח, ובשבת הזאת זה יוצא יום האזכרה של חמותי הרבנית הצדקת מרת אסתר לואיז'ה בת זהרה. עברו 25 שנה מפטירתה, והשיעור הזה כשהרב יסד אותו באותו זמן זה היה לעילוי נשמתה בעקבות הצעתו של הגאון הצדיק רבי שמעון חירארי, שבשבעה בא והציע שהרב יעשה שיעור, ומאז התחיל השיעור הזה עד היום. אז יהיה רצון שהדברים יהיו לעילוי נשמתה. הרבנית עליה השלום עמדה לימין בעלה במסירות נפש ממש. החיים שלה לא היו פשוטים בכל מיני זמנים, בכל מיני היבטים. כבר בחוץ לארץ זה לא היה פשוט תמיד. קל וחומר, אחרי שנים שהרבנית חלתה והיה עוד הרבה עניינים, שבכל זאת היא מסרה נפש לכך שהרב יוכל לעסוק בתורה, לעלות ולהתעלות, ללמד תלמידים ולהגיע לדרגות הכי גבוהות שאפשר. גם ממיטת חוליה תמיד היא הייתה דואגת שהרב לא יחסר לו שום דבר, כל מה שהוא צריך שיש לו ולא יחסר לו שום דבר. ובנוסף לכל זה, זה דבר שממש קשה לתפוס אותו, אבל כידוע במחלות כאלו קשות כמו שהיה לה, סוגי טיפולים מכל הסוגים והמינים שרק אפשר, בארץ, בחול, בכל מיני מקומות. והטיפולים הם קשים מאוד, כל מי שחלילה עבר את זה או שמכיר אנשים שעברו, יודע עד כמה המחלה הנוראה הזאת היא הורסת את הבן אדם, וגם הטיפולים עצמם פוגעים מאוד והורסים. ועם כל זאת, לא פעם ולא פעמיים, הרבנית אמרה, שהדבר שהכי קשה לה בכל הסיפור הזה זה שהרב לא יכול ללמוד. הוא צריך ללכת איתה טיפול, ודאי היה מלווה אותה לכל מקום, בארץ, בחול, כל מה שצריך. לא משנה כמה כספים יעלו, אין חשבונות בכלל. זה מסירות נפש של הרב בשביל הרבנית, זה גם משהו בלתי רגיל. אבל עכשיו אנחנו עוסקים בה. היא, תבינו כמה זה קשה, אדם סובל עכשיו, כואב לו, הוא ממש מתקשה. ומה שמפריע לו בעיקר, מה שמפריע לה, זה שהרב לא יכול להמשיך ללמוד. זה נקרא מסירות נפש, שרקוח, זכה, מצוות. זה מסירות נפש מאוד מאוד גדולה, דברים לא נתפסים בכלל. ולאן, לאיזה דרגות זה הגיע שהרב הגיע לדברים כאלו שכלל ישראל כמהים למוצא פיו. וזה מתחיל בתלמידים בישיבה של שיעורים, בעיון וכדומה, וממשיך עם שיעורים בכלל, לכלל ישראל, אם זה השיעור הזה שהיה בזמנו, ואם זה העלון, שעשרות אלפי אנשים, אם לא יותר, קוראים אותו בשקיקה בכל שבוע ושבוע, ולומדים ממנו דרך חיים, דרך תורה, דרך השקפה נכונה, והרבה מאוד דברים. רק הרב היה הנחשון הראשון להעלות אותם למודעות הציבורית, ואחריו המשיכו עוד רבנים, וזה התקדם והתפתח ונכנס לעניין כמו שצריך. אבל אם לא שהוא היה הראשון שפותח ואומר כדרכו בקצרה כמה משפטים ותוך כדי השיעור, ותמיד זה משתלב לו גם, השיעור זה דרך מאוד מיוחדת. אבל בזכות השיעור, בזכות העלון, הדברים התפרסמו ברבים, ועוד רבנים הצטרפו, ואז נהיה הרע שצריך להיות בכל דבר ועניין. יש פסוק בהפטרה שנקרא בשבת, ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש. הרב אומר, כותב שם רמז יפה מאוד, הוא אומר, המילים ציון תהיה פלטה, זה גימטריה התשה, שנת ה' תשנ"ה. אלפים תפשינה, שזה היה השנה שבה נגמרה מלחמת העולם השנייה. הגרמנים ניסו להיכנס לארץ ישראל כידוע, ולא הצליחו בכל מיני סגולות שעשו רבנים וכדומה, ועל זה אמר החפץ חיים, ובהר ציון תהיה פלטה, יהיה הצלה בארץ ישראל. מי שרוצה להישמר מהשואה האיומה, המקום הטוב זה ארץ ישראל. אז אומר הרב, זה נרמד הפסוק של מה שהחפץ חיים אמר, ציון תהיה פלטה, זה שנת ה-תש"ה. אני אוסיף ואומר על דברי הרב, שהשנה הזאת היא גם אותה שנה שבה הרב נולד. תש"ה זה השנה של הרב שנולד בה. ואם נאמר את אותו רעיון שהרב בדרכו גרם שתהיה פלטה בארץ ישראל על פי כל מה שהוא עשה, אבל לפני כן בפסוק הזה נרמז גם תאריך הלידה של הרב. זה היה בחודש ניסן, אם נכתוב ניסן חסר יוד, זה יוצא 160 כמניין, ציון עם האותיות 160, וגם פלטה והיה קודש, פלטה והיה גם כן, זה יוצא 160 לרמוז על החודש שבו הרב נולד, והמילים ציון תהיה, זה ראשי תיבות בגימטריה קטנה י' ג' כמניין היום של החודש של הרב, שהרב נולד בו, י' ג' בניסן, ועוד רמז אחד, פלטה והיה קודש, זה ראשי תיבות 180, גימטריה 186, כמניין י' ג' בניסן עם הכולל. זאת אומרת שהפסוק הזה רומז, חוץ מזה שהייתה פלטה לעם ישראל בכללות, אחרי השואה האיומה, אבל גם הרב, שידוע שתמיד הוא היה טוען בביתו בחוץ לארץ, למשפחה, שצריכים לעלות לארץ, שפה יהיה יותר טוב, שם הערבים היו מתנכלים אליהם, וכמה שהוא אמר על זה, זה לא עזר, אבל זה הייתה דעתו. ואחרי שהוא עלה לארץ, הוא עשה פה רבות ונצורות, ונמצא שעל ידו הייתה כאן פלטה בארץ, לא רק גשמית, אלא גם רוחנית, הרבה מהעדה שלנו וגם אחרים, שהיו לא כל כך שומרים, אבל בערך, לאט לאט יורדים מאז שבאו לארץ. אבל אחרי שהרב, בלי רצונו, קיבל את ההנהגה על הקהילה, על העדה, וגם על רבים אחרים, רבים נמשכו, ורבים חזקים מאוד היום, והכל בזכות הרב זכר צדיק לברכה. וכמו שאמרתי, כל הדברים האלה הם בזכותה של הרבנית, שעמדה לימינו ולא נתנה לשום דבר להפריע לו, כמה שרק אפשר. הלוואי שנשות ישראל יזכו ללמוד מדרכה ולעמוד לימין בעליהם, לעזור ולתמוך, שתהיה כמה שיותר תורה, כמה שיותר זיכוי הרבים בעם ישראל, זה יהיה זכות גדולה לכולנו. בפרשות השבוע שנקרא, יש פטירה של שלושה מגדולי עם ישראל בכל הדורות. הפטירה הראשונה זה פטירתה של רחל אמנו בזמן שהיא ילדה את בנימין. בימינו אין כמעט סכנה בלידה, אולי מקרים חריגים מאוד שקורה משהו ליולדת, פעם למיליון או משהו כזה, אבל בזמנם זה היה מאוד מאוד מצוי. לידה זה סכנת נפשות ממש, לכן חז"ל אומרים על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, זה הזמן שאישה כבר נמצאת בסכנה וחלילה עלולה להיפטר מן העולם בגלל שלא הקפידה על הפרשת חלה, נידה והדלקת נר שבת. הרבנית עליה השלום הייתה תמיד אומרת שהיא מעדיפה בנים, שיוולדו בנים במשפחה ולא בנות. זה לכאורה לא כל כך מובן, בדרך כלל אולי בנים, רוצים בנים, בנות, אוהבות את כל אחד, אוהבת מינו. אבל הסיבה שהיא רצתה, העדיפה בנים, לא כי מה אוהבת את זה יותר מזה, ממש לא, אולי הפוך, אבל היא אמרה שזה בגלל שהנשים סובלות מאוד בחיים. אם זה מחזור, והריונות, ולידות, חיים לא פשוטים, מתוך הרחמים שלה, שיהיה כמה שפחות אנשים שיסבלו, אז הייתה מעדיפה תמיד, נולד בן, יופי, פחות מישהו שיסבול פה בעולם. הגמרא, חז"ל אומרים לנו, על הכללות שבורא העולם קילל את חווה, הרבה הרבה עיצבונך והרונך בעצב תלדי בנים. מה זה עיצבונך? אומרים חז"ל, זה גידול הילדים, צער גידול בנים. הרונך כמובן זה ההיריון, זה דבר פשוט, העיבור והכל, ובעצב תלדי בנים זה הלידה עצמה. אגב, שואלים, למה הפסוק, למה הכללות האלה נאמרו לא בצורה מסודרת? מתחיל בצער גידול בנים, אחר כך הריון ואחרי זה לידה. צריך להיות הריון, לידה, גידול הילדים, זה הסדר האמיתי. אפשר לומר שני הסברים לזה. הסבר ראשון, שאצל חווה דווקא, זה היה הסדר המדויק. כי באמת, חז"ל אומרים לנו, שאדם וחווה באותו יום שנולדו, עלו למיטה שניים וירדו ארבעה. זאת אומרת שלפני, שלא היה לה הריון ועיבור וצער לידה, זה הכל היה ממש באותו היום. אז הצער הראשון של חווה עם הילדים זה גידול בנים. אחרי זה אם יהיה הריון הבא, כמו שהיה באמת, הריון הבא ולידה הבאה, זה... אז לכן אצלה הסדר הוא בצורה כזאת, ולכן התורה אומרת את זה בסדר הזה. דבר נוסף, הסדר של התורה הוא לא לפי איך שזה קורה במציאות, אלא לפי עוצמת הקושי של הדבר. צער גידול בנים לעומת הריון ולידה הוא הדבר הכי קשה. למה? לידה זה עניין של כמה שעות. אמנם זה קושי גדול, סכנה אפילו, אבל כמה שעות, אחר כך כמה ימים שמתאוששים, יפה. הריון, 9 חודשים. צער גידול בנים זה יכול להימשך שנים רבות, אם לא הרבה יותר מזה. לכן, בכללות מתחילים מהדבר, הכללה הכי קשה, הדבר שהוא הכי כואב, שזה צער גידול בנים, אחר כך ההיריון שהוא מספר 2 באורך שלו, ולבסוף, העניין של הלידה שהוא הדבר הכי קצר. איך אנחנו רואים את זה? התורה שאומרת, על הצער הגידול בנים, היא לא אומרת את זה מפורש. הרונך זה הריון, זה מפורש. בעצב תלדי בנים גם כן מפורש. אבל הצער הגידול בנים לא כתוב. כתוב עיצבונך. זה כאילו, בלי להגיד מה מובן מהמילה עיצבון לבד, מהו בדיוק העיצבון הזה. כי זה הדבר הכי כואב וקשה. אנחנו צריכים ללמוד מזה עד כמה לכל אישה בתקופות האלו, בזמנים של המחזור, של ההיריון, זה זמנים לא פשוטים של האישה. יש לה קושי מאוד מאוד גדול. ההתנהגויות שלה והתגובות שלה לא ממש תלויות בה. וכל בעל אמור להכיר ולהבין שזאת המציאות, זה לא מישהו שמחפש דווקא עכשיו לכעוס עליי, דווקא להתנהג אליי, לא יפה, זה לא תלוי באיזה הורמונים שמשתנים בגוף ומבלבלים, וצריך לדעת איך להתנהג בהתאם לזה. כל השנה וכל החיים צריך לדעת לנהוג בסבלנות, אבל בימים, בתקופות האלה, הרבה הרבה יותר במיוחד. השנייה שנפטרה בימים הללו, בפרשה שלנו, זה רבקה אמנו. התורה לא אומרת מפורש שהיא נפטרה, רק כתוב שנפטרה מנקת רבקה, ורש"י אומר ששם התבשר יעקב שאימו רבקה נפטרה. למה התורה לא אומרת את זה פירוש? אומרים רבותינו שהעלימו את פטירתה של רבקה באותה תקופה, כדי שלא יקללו את הכרס שיצא ממנה עשיו. ולכן גם התורה מעלימה את הדבר הזה. בזה מובן למה יעקב אבינו קורא למקום אלון בחוט. בגלל מנקת שנפטרה, בסדר, עם כל הכבוד, אבל לא עכשיו על זה לקרוא אלון בחוט. גם זה שהתורה בכלל מספרת שנפטרה מנקת רבקה, כולם נפטרים בסופו של דבר, מה מיוחד במנקת הזאת? אבל אם אנחנו נאמר שזה באותו זמן התבשר שנפטרה גם רבקה, ורק לא אמרו את זה בפירוש, אז מובן, למה הוא קרא למקום אלון בחוד, כאן הוא קיבל את הבשורה הקשה שאימא שלו נפטרה. למה לא רצו לפרסם? כי כשאנשים ישמעו שרבקה נפטרה, זה יזכיר להם את עשיו, וממילא הם עלולים לקלל את רבקה. או שאם הם יפרסמו, אז עשיו בעצמו יגיע, ואז כולם יראו, הנה עשיו פה, הנה זה הבן של הבן הרשע הזה, ואז יבואו ויקללו אותם. למה החשש הזה היה רק בפטירתה של רבקה ולא בפטירה של יצחק? פטירה של יצחק כתוב פירוש בתורה, לא חסר שום דבר. כי שמה, בפטירה של יצחק, יעקב אבינו היה. אז נכון, אולי גם עשיו היה, אבל גם יש את יעקב, אז יש איזשהו איזון מסוים. אבל בפטירה של רבקה, יעקב בכלל לא היה. וגם יצחק כנראה לא היה, כי יצחק היה סומה, לא רואה, הוא יכול לצאת להלוויות, סתם הוא שוכב בבית, נמצא בביתו, לא יכול לצאת לשום מקום. אז מה אנשים רואים? שום דבר צדיק מפה, אין שום קשר לדברים טובים, אלא רק מה שנזכרים כולם, או רואים או נזכרים, בילד הזה, עשיו, שעשה הרבה הרבה צרות לכולם. ולכן דווקא את זה היה עניין וחשיבות לעלי מאוד. הסיבה היא, יפה מאוד, השואל מצוין, הסיבה היא, כי יעקב איש תם יושב אוהלים, פחות מרגישים אותו. את מי כולם זוכרים? את מי שעושה בלגן. זה הדמות שתמיד זוכרים. מי שעושה בלגן, מי שעושה צרות, הוא עשה גם רציחות, כל מיני דברים שכולם יודעים עליו, כמה דברים לא טובים הוא עשה, היה פוגע בנשים וכדומה. אז זה דברים שהם הרבה יותר בולטים, הרבה יותר נזכרים לבני אדם, ולכן דווקא זה היה יותר מזכיר. השלישי שנפטר זה היה יצחק אבינו, שהוא אמנם מוזכר בפרשה שהוא נפטר, אבל הוא לא נפטר כאן. הוא נפטר הרבה אחרי כן, פרשת וישב. לא כתוב את זה שמה, אבל כתוב פה, למרות שזה לא היה באמת הזמן. איך אנחנו יודעים שזה לא היה הזמן? כי כאשר באו ליעקב ואמרו לו עם הקטונת יוסף, שנקרא בפרשת וישב, הקטונת בנך היא אם לא, כתוב שיעקב לא ידע, נענה ממנו רוח הקודש שלא ידע שחטפו שיוסף נמכר, אבל חז"ל אומרים שיצחק כן ידע. זאת אומרת שיצחק היה חי גם במכירה של יוסף, וגם אם נעשה חשבון פשוט. הרי מתי יעקב נולד ליצחק? כשיצחק היה בן 60. מתי יוסף נולד ליצחק, ליעקב? כאשר יעקב היה בן 91. ומתי יצחק נפטר? בן 180, זאת אומרת כשיעקב היה בן 120, אז יצחק נפטר. זאת אומרת שיוסף באותו זמן היה בן 29, כמעט לפני שהוא יצא מבית האסורים, יצא בגיל 30, בגיל 29 נפטר יצחק. ככה יוצא לפי החשבון הפשוט. ייתכן אפילו שיצחק אחרי שנפטר היה לו יותר את הכוח להתפלל על יוסף שינצל, כידוע גדולים צדיקים ממיתתם יותר מבחייהם. אז זה שהוא כתוב בפרשה שיצחק נפטר, זה לא שבמציאות הוא נפטר בפרשה הזאת, אלא למה באמת כתוב את זה כאן. אז הרב מסביר, בגלל שבפרשה מהפרשה שלנו יותר לא מדברים על יצחק. מכאן עוברים ליעקב, אז כאילו התורה אומרת, זהו הסיפור שיצחק נגמר, הוא נפטר, ומעכשיו מדברים רק על יעקב. לא שבפועל הוא נפטר, אבל לא מזכירים אותו מתי שזה הזמן שהוא, סוף העיסוק שלו שבו בתורה. עכשיו, אחת המידות המיוחדות ביותר של הרבנית עליה השלום, זה היה העניין של הצניעות. אשתך כגפן פוריה בערכתי ביתך, פשוטו כמשמעו. כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה, גם כן פשוטו כמשמעו. אגב, משבצות זהב לבושה זה ראשי תיבות מזל. כי על ידי הצניעות אדם הופכת האישה הופכת המזל שלה לטובה, כמו שתוספות כותבים בסוף מסכת שבת, שעל ידי זכות גדולה אדם יכול להפוך את המזל שלו, אפילו שיש לו מזל חלילה לא טוב, על ידי זכויות גדולות הוא יכול להפוך את המזל שלו לטובה. אז לכן הצניעות זה הדבר שמביא למזל טוב. הרבנית עליה שלום בכל המובנים הייתה בצניעות עצומה ביותר, אם זה מצד הלבוש, אם מצד הדיבור עם אנשים, ואם זה מצד מיעוט יציאות. היום אין אישה שלא יוצאת החוצה, הרבנית במינימום של המינימום, כמעט ולא יוצאת מהבית, רק מתי שממש אין שום ברירה. שמירה על קדושה ועל צניעות, ובזכות זה היא קשרה לעצמה את ארבעת הכתרים שאנחנו מכירים בחז"ל. דבר ראשון זה כתר תורה, אין זכות גדולה מזאת לעמוד לימין אחד מגדולי ישראל שהיה גאון הדור, מיוחד בפילאו, משהו בלתי רגיל, והיא זכתה להיות זאת שעל ידה ובזכותה הוא הגיע למה שהגיע. זה נקרא לזכות לכתר תורה. כתר כהונה, לא ממש בפועל, אבל ידוע מה שחז"ל אומרים בגמרא במסכת יומא בדף מ"ז, ששאלו את קמחית איך היא זכתה שיהיו לה שבעה בנים כהנים גדולים, והיא אמרה שהיא הקפידה מאוד מאוד על צניעות, שלא ראו קורות ביתה את שערותיה. אמנם חז"ל שם אומרים, ענו לה על הטענה שלה, אמרו לה הרבה עשו כמוך ולא זכו, והגמרא מסיימת בזה. אבל זה לא אומר, לפעמים יש סיבות אחרות שלא זוכים בגללם, אבל מה שהיא אמרה זה דבר נכון. איך אנחנו יודעים את זה? כי יש מדרש תנחומה בפרשה שלנו בסימן ו', פרשת וישלח בסימן ו', שם כתוב כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה, כל אישה שמכבלת את עצמה בתוך ביתה בצניעות תזכה לה ממשבצות זהב לבושה. מה הכוונה? תזכה להינשא לכהן גדול שעליו נאמר ועשית משבצות זהב. זאת אומרת שיש קשר ישיר בין הצניעות לבין כהונה גדולה. הכתר השלישי זה כתר מלכות, לזכות להיות בת מלך מלכו של עולם שעושה את רצונו יתברך, שהוא קבע וחייב על הצניעות ועשה את הצניעות כדבר יסודי מאוד. אלוהים של אלו שונא זימהו, ועוד ועוד, שמראים שהקדוש ברוך הוא הצניעות כל כך חשובה לו. לא מספיק רק להיות בת ישראל שהיא נקראת בת מלך, אלא מתנהגת כמו בת מלך שעושה את רצונו של מלכו של עולם. והכתר הרביעי זה כמובן כתר שם טוב, אישה שהיא צנועה, שמה הולך לפניה, שהיא שומרת על עצמה ונזהרת מכל דבר לא טוב. כל העניין הזה הוא קשור לפרשתנו. תורה אומרת לנו בסיפור המצער והקשה של דינה, אומרת התורה ותצא דינה בת לאה. מדוע קרה מה שקרה לדינה? בגלל שהיא הייתה יצאנית ולמדה מאמא שלה, למה כתוב בת לאה ולא בת יעקב? למדה מאמא שלה שגם היא הייתה יצאנית. אנחנו צריכים להבין שהמושג יצאנית אולי נשמע לנו מאוד פרוץ, אבל ודאי שלא מדובר בעניינים של פריצות של ימינו, לא דומה ולא כמעט. יצאנית יחסית למה שאמור להיות באותם הדורות לאנשים הצדיקים באותם הזמנים. ובכל זאת, למרות שזה לא כל כך פריצות כמו שהיום יודעים, בכל זאת קרה מה שקרה. עד כמה הייתה הצניעות מאוד מאוד גדולה בזמנם, אפשר ללמוד ממה שהרב כותב לגבי יעקב אבינו. עשיו רואה, כתוב, ראה את הנשים ואת הילדים, ויאמר מי אלה לך? מה עונה לו יעקב? ויאמר הילדים אשר חנן אלוהים את עבדך. הוא שאל אותך על הנשים ועל הילדים, למה אתה עונה רק על הילדים? לא מזכירים, לא מתעסקים, לא אומרים אשתי, כמה שיותר להימנע מלהתעסק עם אנשים, אפילו אשתו, זה אשתו. ובכל זאת, וככה היה באמת נוהג. מור אביו של מור חמי, הגאון הקדוש רבי מצליח מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, שלא היה אומר אף פעם על אשתו שזה אשתו. קורא לה בצורה אחרת, בדרכים עקיפות כאלו. ופעם אחת, איזה עורך דין אחד היה אצל הרב בבית, דיבר איתו על איזה עניין, לא יודע, זה משפט וכדומה, ואז הרבנית עברה, אז העורך דין שאל אותו, מי זאת? אז הוא ככה הרהר שנייה ואמר, אמא של הילדים. אשתי זה משהו שמור, משהו צנוע, לא? והרב, זכר צדיק לברכה, מצא מקור לזה בגמרא במסכת נידה בדף קף עמוד ב', הגמרא שמה אומרת, אמרה לי אמה די יצחק ברי, אמרה לי אמו של יצחק הבן שלי, זאת אומרת, אשתו, אבל לא אמרה, לא אומר אשתי, אמרה לי אמו של הבן שלי. נכון שבדור שלנו, או בדורות שלנו, קשה עד בלתי אפשרי לדבר בצורה כזאת, אבל לפחות אנחנו צריכים ללמוד כמה הזהירות בעניין הזה, כמה צריך להישמר ולהיזהר מכל עניין של חוסר תניעות. זה נכון לגברים, זה נכון לנשים, על ידי שתהיה הקפדה מאוד גדולה בזה, נזכה שהמחנה שלנו יהיה מחנה קדוש, ובורא עולם ישכון אצלנו וישמור עלינו מכל רע. יהי רצון שנזכה ללמוד מדרכה של הרבנית, ותהיה מליצת יושר על כלל עם ישראל. מכאן נעבור וכמה העניינים בפרשה לפי תורתו של מורנו הרב זכר צדיק לברכה. עשיו, אחרי שהוא נפגש עם יעקב, אחרי שהם כבר בסולחה נקרא לזה, במצב טוב, אומר עשיו ליעקב, נסעה ונלך ואליך ננגדך. בוא נלך ביחד, אני אשמור עליך, אני, יש לי פה חיילים, יש לי פה אנשים, בוא נלך ביחד. מה יעקב אבינו עונה לו? אדוני יודע כי הילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי, ודפקו יום אחד ומתו כל הצון. קיצור, הוא אומר לו, יכול להיות שאתם כן תנסו ללכת לאט, אבל עדיין, בשביל הצון, בשביל ילדים, זה לא מתאים. הם יכולים חלילה להיפגע מזה. תשימו לב, בהתחלה הוא אומר, אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי. הוא מזכיר את הילדים, כמובן ראשונים, ואחרי זה את הצון. אבל בסוף שהוא מדבר מה עלול לקרות, הוא אומר, הודפקו יום אחד, ומתו כל הצון. למי אתה דואג רק לצון? לא אכפת לך מהילדים? איך פתאום שכחת את הילדים? אומר הרב, שהסיבה שהוא התעלם כאן מהילדים, זה כי כאשר באים, מזכירים עניין של סכנה, לא פותחים פה לשטן. הוא לא מזכיר ומתו הילדים חלילה, כי זה עלול לגרום משהו, אדם ברית קרוטה לשפתיים, ואדם צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. יש כאלו שהם לא נזהרים בכלל בעניין הזה של לפתוח פה לשטן. הם מדברים מה שעולה בדעתם, חושבים שהם גיבורים גדולים, אם יקרה ככה, נעשה ככה, בין על עצמה, בין על אחרים, לא נזהרים מהעניין הזה בכלל. זו טעות מאוד גדולה, כי העניין הזה של להיזהר, לא לפתוח פה לשטן, זה לא איזה אמונה תפלה של אנשים זקנים שחלמו איזה חלום. זה דבר שכתוב מפורש בגמרא, מסכת ברכות בדף י"ט, הגמרא שמה אומרת, שמה שכתוב על הפסוקים בתחילת ספר ישעיה, שם כתוב שעם ישראל אמרו כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו, ומיד הנביא אומר להם, שמעו דבר השם כציני סדום, האזינו תורת אלוהינו עם עמורה. אתם קראתם לעצמכם, אנחנו דומים לסדום, אז כן, אתם סדום ממש. מזה לומדת הגמרא את העניין הזה, והדבר הזה הוא לא רק עצה טובה, זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך יורה דעה סימן שיניין וו סעיף ב'. מהרש"א בחידושה במסכת גיטין בדף נ"ז עמוד ב' כותב שיותר מזה צריך להיזהר ממעשה על הגוף של האדם. זאת אומרת, אם דיבור שאדם אמר יכול לפגוע בו, אז מעשה, אם אדם מסמן על הגוף שלו שחיטה למשל, רוצה ללמד הלכות שחיטה, הוא מסמן את זה על הגוף שלו. זה יותר מסוכן, צריך מאוד מאוד להיזהר מהדבר. מורנו הרב זכר צדיק לברכה, היה מאוד כועס על מי שמתבטא בצורה חופשית בעניין הזה, מזהיר מאוד, ועד כדי כך שהוא תיקן בנוסח התפילה. יש תפילה בקידוש של ליל שבת, התקינו סעודתה, שם כתוב, ויפרקינן מכל עקטין בישין דייתון לעלמה. מה הפירוש? יפדה אותנו השם מכל הצרות שיבואו לעולם. הרב תיקן, לא להגיד דייתון לעלמה, אלא דלה יתון לעלמה. כשאתה אומר דייתון פירושו, אתה מזמין חלילה שדברים כאלו יבואו. אמנם בפרט הזה יש מה לדון בזה, לא ניכנס לזה, אבל לומדים רק את הרעיון כמה האדם צריך להיזהר ולהישמר. מצד שני, צריך לדעת לא להגזים. יש אנשים בכל דבר מגזימים פי כמה וכמה. היה פעם איזו אישה אחת שאיזה שני אנשים בבית שלה עלו לעליית הגג, והיא צועקת עליכם, צועקת להם, תשמרו על עצמכם שהערבים לא ייפלו. אם היא אומרת ערבים, אז כבר יצא את החבל, לא צריך שלא ייפלו. שיפלו, למה לא? אם היא אומרת לא ייפלו, אז כבר היא לא פתחה פה. להגיד שערבים לא ייפלו, זה כבר גוזמה עוד אדרבה, יש ערבים שטוב שיפלו, מה אכפת לנו אדרבה? אז להגזים יותר מדי, זה לא טוב. יותר מזה, היה עוד מקרה, שאיזו אישה אחת הלכה לרופא שיניים, והיא אומרת לו, כואבות לערבים השיניים. קודם כל, זה שהן כואבות זה מציאות. זה לא שעכשיו היא פותחת פה. הוא כבר במציאות כואבות, היא רק מתארת מצב. מלבד החילול השם שהרופא ראה אותה, לא יודע מה הוא חשב עליה, מה עובר על האישה הזאת, מאיפה היא באה עלינו. אז צריך לדעת, שום דבר לא להגזים. זהירות צריך להיזהר. לא להגיד על עצמנו ולא על אחרים כל מיני דברים לא טובים שעלולים לקרות. אבל להגזים ולגרום שאנשים יחשבו, והאדם הזה השתגע, מה קורה לו, מאיפה הוא בא, זה בוודאי שאסור להגזים. דבר נוסף, יעקב אבינו אומר לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי על רגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. אף אחד מאיתנו לא שואל, מה זה עד אשר אבוא? הוא אף פעם לא בא באמת. הוא הלך לארץ ישראל, הוא לא הלך לסעיר. אנחנו לא שואלים את זה, כי הוא שיקר לו. אמר שהוא יבוא, הוא לא בא. למה אנחנו לא שואלים? כי ברור לנו שהוא רק אמר את זה כדי להתפטר ממנו, וברור שהוא לא התכוון ללכת אליו. אבל אנחנו לא שואלים, וחזל במדרש כן שואלים. אומרים, ייתכן שיעקב אבינו האמיתי, אומר עד אשר אבוא אל אדוני והוא לא מתכוון לבוא? איך זה ייתכן? עונה המדרש שכוונתו של יעקב אבינו הייתה לעתיד לבוא. מה הכוונה? יש פסוק שאומר, ועלו מושיעים מהר ציון לשפוט את העשה והייתה לאדוני המלוכה. מה שהוא אומר עד אשר אבוא אל אדוני זה יקרה. עוד אלפי שנים, עד שתבוא הגאולה השלמה זה יקרה. יעקב אבינו לא משקר. אנחנו נלמד רק מהשאלה של חז"ל, שלא ייתכן שיעקב אבינו יאמר כזה דבר, כמה צריך להיזהר ולהישמר מדבר שקר, עד שהמדרש מוצא איזה הסבר, יעקב אבינו שאומר, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, כן, הוא מתכוון לאיזה מה שיקרה לעתיד לבוא, העיקר שלא ייתכן לומר שיעקב אבינו אמר דבר שקר. מורנו הרב זכר צדיק לברכה, מסייע בזה את דברי הרב קמינצקי. הרב קמינצקי כותב שצריך להבין למה יעקב אבינו כשהוא שמע מה שקרה עם דינה וכל הסיפור הזה, כתוב בניו היו בשדה והחריש יעקב עד בועם. למה אתה מחריש? למה אתה שותק? מה? באו אליך לספר לך, תגיב משהו, תעשה משהו. אומר הרב קמינצקי שיעקב אבינו הבין ששכם וחמור הם אנשים נוכלים, רמאים, הם לא רק רשעים, הם גם נוכלים. הוא אומר, הבין יעקב, שאם האנשים האלה צריך לדבר, הוא בסגנון שלו, דיבור עם כוונה שנייה, זאת אומרת, בערמומיות גם כן, לא לדבר בצורה, לא לסכם דברים בצורה ישירה. אחרי שיעקב הבין את זה, הוא אומר, לי לא, אני לא מסוגל. נכון, פה צריך, אבל אני לא יכול. אני איש אמת, תיתן אמת ליעקב, אני לא מסוגל. אז מה עושים? נחכה עד שהילדים יבואו, הם כבר ימצאו את הדרך איך להתנהג, באיזה ערמומיות לעשות לשכם וחמור, כי אני לא מסוגל לעשות את הדבר הזה. כבר דיברנו שבוע שעבר, כמה הרב מסביר את יעקב אבינו, שהוא נזהר שלא לשקר, וגם כשהוא אליפז בא אליו, הוא אומר לו, אני חשוב כמת, יכל יעקב אבינו לתת לו את רוב ככל הדברים, להשאיר עצמו משהו, כמה דברים בסיסיים. אבל אומר הרב, בגלל מידת האמת, הוא אומר, אני צריך להיות עני לגמרי, כדי שיהיה נחשב כמת, שאליפז יוכל לבוא להגיד לאבא שלו, כן, שיעקב מת. ודבר נוסף, שלמה רחל לא סיפרה ליעקב שהיא גנבה את הטרפים, אמר הרב, כי רחל פחדה שיעקב יגלה ללבן. מרוב האמת, הוא שואל איפה הטרפים, למה גנבת? נגיד כן, אצל רחל. עד כדי כך, זהירות ושמירה מכל דבר שהוא שקר. אגב, צריך להבין, מה יעקב אבינו חשב שמתכננים הבנים שלו? הרי, אחרי מה שהם עשו שמעון ולוי, יעקב אבינו מאוד כעס. אז מה הוא חשב שהם מתכננים כשאומרים להם תעשו ברית מילה וכו'? גם האחים האחרים לא ידעו מה ששמעון ולוי מתכננים. אם היו יודעים, היו באים ודאי לעזור להם, להכניס שני צעירים כאלה לסכנה, היו בטח באים לעזור להם וכדומה, או לפחות עוצרים את זה, מספרים לאבא משהו. הם גם נראה גם לא ידעו מה מתוכנן. אז מה יעקב הבין שהם מתכננים כשהם אומרים להם שיעשו ברית מילה? אז הרב נותן כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה, שהתכוונו האחים ששכם וחמור לא יסכימו, או לפחות בני עירם לא יסכימו. מאלה שכם יש לו עוד איזה עניין, שווה לו לעשות את זה בשביל הרווח שהוא כל כך רוצה להשיג. אבל בני עירו לא מקבלים שום דבר, לא יהיו מוכנים, ככה מבואר בגמרא במסכת מכות בדף י' שלא יכול להיות שבני העיר של שכם שלא מקבלים כלום יעשו ברית מילה בשביל שהשכם הזה ירוויח משהו. לכן הוא חשב שהם לא יסכימו, ואז הם יגידו, טוב, מה לעשות, אנחנו חייבים להחזיר את דינה, כי יש פה איזה תנאי שלא מסכימים לו, אז אין ברירה, צריכים להחזיר את דינה. ככה זה דרך אחת. ומה יקרה אם הם כן יסכימו? אז יהיה ברית מילה שכולם יעשו, כולם יהיו חלשים מאוד, ואז יבואו ויחטפו את דינה וילכו. לא צריך להרוג את כולם. מה כל הסיפור עם דינה? יבואו, יקחו את דינה, מי יעצור אותם? כולם חלשים. ולכן יעקב אבינו הסכים לכיוון הזה, ודרך שלישית אומר הרב, שאם יעשו ברית מילה, אז כבר יש להם איזה קרבה ליהדות. אז אפשר, כמו שאברהם אבינו גייר הרבה, אז גם אולי הם יצליחו לגייר אותם והם יהיו ראויים להתחתן איתם והכל יבוא על מקומו בשלום. עכשיו, אומר הרב עוד דבר חשוב. מהתגובה של יעקב אבינו לשמעון ולוי על המעשה שהם עשו, לומדים כמה הייתה ליעקב אבינו סבלנות בלתי רגילה. איך הוא, תבינו מה שקורה, מה הוא אומר להם? אחרתם אותי לאבישני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי, ואני מתה מעט, ונאספו עליי ויקוני ונשמתי אני וביתי. זאת אומרת, הוא אומר להם, הכנסתם אותנו לסכנת נפשות ממש. זה מסתכם במשפט אחד, ואז הם עונים לו, אחזונה יעשה את אחותינו, והוא שותק, זהו. זה כל ההערה שהוא מאיר להם. כמה צריך להגיד, אז הוא אמר את המשפט שלו, התריע על העניין, הגיב את מה שצריך להגיב, להראות שהוא לא מרוצה, אבל לא יותר מזה, גם במצבים כאלה שהם עניין של סכנה. אותו הדבר אומר הרב בפרשת וישב, יוסף חולם את החלומות שלו, יעקב רק גוער בו, ואומר לו, תמה, איך יכול להיות שהחלום הזה יצליח, הרי אבוא נבוא, אני ממך ואחיך וכו'. הוא לא עושה מזה בלגן מאוד גדול, הוא רק מאיר הערה נקודתית וגומר את הסיפור. וידוע גם כן שכל מה שראובן עשה, יעקב אבינו לא מאיר לו כלום, אלא רק בסוף ימיו גם סבלנות. יודע, זה לא מתאים עכשיו להגיד, אם אני אגיד זה עכשיו, מי יודע שראובן אולי יחפש דרכים אחרות לעזוב את המשפחה וכדומה, כמו שחזן אומרים. אז הוא יודע להתאפק מה שלא צריך לומר, מתי שלא צריך לומר, לא אומרים. וגם כשאומרים מה שצריך, זה במינון מינימלי, מה שחייבים ולא יותר מזה. איך מגיעים לדבר כזה, לדרגה כזאת של להיות כל כך סבלניים, כאשר אדם עושה את כל מעשיו במנוחה, ביישוב דעת. אומר הרב רמז מאוד יפה, בסוף הפרשה, כתוב בפסוק, באלופים של עשיו, אלוף נחת, אלוף זרח, אלוף שמע, אלוף ניזה. אומר הרב, שיש בהנהגותיו של רבי ישראל מסלט, כתוב שאדם צריך לעשות את כל מעשיו ברוגע, ביישוב דעת, במנוחה. אומר הרב, זה נרמז כאן בפסוק הזה. אלוף נחת, מישהו מאלף את עצמו, מרגיל את עצמו לחיות בנחת, ברוגע, בשלווה, אלוף זרח. הוא זוכר ששמש ההצלחה תזרח עליו, וכל מעשיו יהיו מוצלחים וטובים. אבל מישהו חלילה, אלוף שמע, הוא כולו שיממון ובעלה, הוא כל הזמן מבולבל ומסובך, אז אלוף מיזה, מיזה, אפשר להחליף את המם בבית, באותיות בומף, אז זה אלוף ביזה, יהיה לו רק ביזיון, יהיה לו רק, הכל יהיה נבזז אצלו, דברים לא טובים, רחמנא ליצלן, זה מה שיקרה חלילה למי שכל החיים שלו בבהלה ובשיממון. דבר נוסף אומר הרב עוד רמז יפה, אומר כתוב בלהן וזעבן ועקן. בלהן וזעבן זה בלהות וזעבות, דברים לא טובים מאוד. מה זה גורם? זה גורם לעקן. עקן זה בארמית כידוע הצרות. הוא כתב עוד כמה רמזים בעניין הזה. על כל פנים רואים כאשר האדם חי חיים רגועים ושלווים, הוא נוהג בשיקול דעת, הוא לא עושה טעויות, הוא יודע מה לעשות וכיצד לעשות כל דבר ועניין לפי הזמן. ונסיים בעוד איזה דבר טוב שהרב מלמד אותנו מתוך הפרשה ברמז מאוד יפה שיעזור לנו איך אדם יוכל באמת לחיות חיים רגועים ושלווים. אומר הרב, כתוב בפסוק, ואלה בני צבעון והיה וענה, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר. אומר הרב, יש סיפור ידוע במדרשים על איזה אדם אחד שהלך לשוק הבהמות כדי לקנות כמה פרות. ואמרו לו שיגיד לפני שהוא הולך שזה יהיה בעזרת השם, אם ירצה השם, שהוא יצליח. אבל הוא התעקש, אמר לו, אני לא אומר בעזרת השם, אני לא אם ירצה השם, אני יודע להסתדר. והכסף שלו נאבד לו בדרכו לאותו השוק. אחרי כמה זמן, השיג כסף אחר, הלך עוד פעם לשוק, ועוד פעם אמרו לו שיגיד אם ירצה השם, והוא לא היה מוכן להגיד. וגם הפעם השנייה נאבד לו כל הכסף. בפעם השלישית שהוא הלך, פגש אותו אליהו הנביא ושכנע אותו להגיד אם ירצה השם, והוא אמר. ואז, לא רק שהוא הלך וקנה, אלא מצא את הכספים שנאבדו לו הפעמים הקודמות, ויכל לקנות בשפע כל מה שהוא היה צריך. אומר הרב, זה מה שרומז לנו כאן הפסוק. ואלה בני צבעון והיה וענה. היה, זה ראשי תיבות, אם ירצה השם. אם אתה עונה, אומר אם ירצה השם, אז אשר מצא את הימים במדבר, הוא ימצא את כל מה שנאבד לו, בדרכים, מה שחסר לו, מה שלא טוב לו, הוא ימצא את הכל והכל יבוא על מקומו בשלום. כמובן שהעניין פה זה להגיד ולהרגיש שכל דבר ודבר תלוי בבורא עולם, שאדם לא סומך על הכישרונות שלו, לא סומך על הדברים והיכולות שלו והחוכמה שלו והכספים שלו, שום דבר הוא לא סומך, אלא אך ורק הוא סומך ותולה את כל ביטחונו וענייניו בבורא עולם, ועל ידי זה אדם זוכה לכל הדברים הטובים. ועוד רווח שיוצא לנו מזה, שכאשר אדם תולה את הכל בבורא עולם, הוא יכול הרבה הרבה יותר להיות רגוע. כי הוא לא נושא את כל מסע החיים על כתפיו, לא כל צרה וצרה, עכשיו עוד דבר ועוד קושי והכל הוא מבולבל ובלחץ. כמו שהרב אומר, שלמה פרשת ויצא היא פרשה, אין בה פרשיות לא פתוחות ולא סתומות, הכל ברצף אחד, כי כי הפרשה הזאת, יעקב אבינו יצא לחרן, זה רומז על הגלות, שעם ישראל יוצאים לגלות, ובגלות הזאת צרה עודפת צרה, אין רגע של מנוחה, אין רגע של שקט, ולכן, אבל אין הפסקים, אין הפסקות, הכל ברצף אחד גדול. יש אומרים בצורה טיפה שונה, אומרים ככה, למה התורה קבעה שיש הפסקות בין פרשה לפרשה? אומרים רבותינו, כדי שיהיה זמן למשה רבנו להתבונן, הוא שומע כמה הלכות, להתבונן, להבין, לזכור, לחשוב עליהם שוב, עד שמתחילים את הפרשה הבאה, אם הוא ילמד דבר אחרי דבר, בלי טיפה ליישב את הדברים במוחו, הוא עלול להתבלבל. אז אומרים, כיוון שהפרשה הזאת רומזת לצרות, אז אין הפסקות. כלומר, האדם יש לו צרה, אל תתעכב עליה, אל תתקע איתה ותחשוב מה יהיה, מה... תמשיך הלאה, תזרום בחיים, תמשיך. ככל שאתה נתקע בדברים, אתה עלול דווקא לקחת אותם בצורה הרבה יותר קשה, לסבול מהם הרבה יותר מאוד. לכן, הרב מגלה עמוקות רמז בתחילת הפרשה שקראנו השבת, ויצא, הוא אומר, ויצא דרשי תיבות, וייר יעקב צרות אלוף. מה הכוונה? יעקב אבינו ראה את כל הצרות שיש לו בכל התקופה הזאת, 7 צרות לפחות אם לא יותר שהיו לו, אבל הוא ראה שכל הצרות האלו הם באים מאלופו של עולם. כשאתה מבין שכל דבר שקורה לאדם זה בא מבורא עולם, כל דבר שקורה לך לטוב ולמוטב, אז גם הדברים הקשים הרבה יותר קל לספוג אותם, אדם חוסך מעצמו צרות ובעיות וקשיים ולחצים ומתחים, כאשר הוא תולה את הכל בבורא עולם, הוא לא לוקח ללב כל דבר ודבר. בנוסף לזה הוא כמובן גם מרגיש הרבה יותר מחובר להשם, כאשר אתה חש שאתה קשור לבורא עולם בצורה מאוד מאוד ישירה וטובה, אז אתה ממילא לא מעיז ולא נותן שום אפשרות לעשות דברים נגד רצונו של השם יתברך, כי אתה כל כך מחובר אליו, אתה קשור אליו, אתה מרגיש שאתה והוא הולכים ביחד לכל מקום, קשורים מאוד ושייכים מאוד. הסיכוי של בן אדם שמרגיש קרבת אלוקים כזו, דבקות בהשם יתברך, חזקים כל כך כאלו, הסיכוי שלו לחתו הוא סיכוי מאוד מאוד רחוק וחלש. טוב, אני רואה שרבי גדעון לא מגיע, אז אני אומר עוד משהו על פרשת השבוע שקראנו השבת. יעקב אבינו בא אליו רחל ואומרת לו, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. מה הוא עונה ליעקב? כעס עליה ואמר, התחת אלוהים אני אשר מנע ממך פריבתם. צריך להבין מה באמת רחל חשבה שהוא יכול להביא לבנים. מה הטענה הזאת? מה תביא לי בנים? מה היא? היא יודעת שהוא לא יכול להביא. מה הוא חידש לה שהוא תחת אלוקים אנוכי? היא יודעת את זה מצוין. הוא לא חידש לה שום דבר. ולכן חייבים להבין שהפשט של הפסוק הוא מה שרש"י מסביר. זה לא עוד תוספת דרש, אלא זה הפשט של הדברים שרש"י כותב. שהיא אמרה לו, ביקשה ממנו שיתפלל עליה שיהיו לילדים, כמו שיתפלל אבא שלו יצחק על רבקה שלא היה לילדים. ומה עונה ליעקב אבינו? הוא אומר לה, תקשיבי, זה לא דומה. יצחק לא היה לו בעצמו ילדים, אבל אני כבר יש לי ילדים, רק לך אין, זה העניין שלך. ככה רש"י כותב. והדבר הזה באמת מפליא מאוד מאוד. הייתכן שככה יעקב אבינו, זה התשובה שלו לרחל? מה החשבונות האלה? היא מבקשת ממך שתתפלל, מה אתה עושה לחשבונות? זה לא בדיוק דומה. ביקשת כמו אבא, זה לא בדיוק דומה, אז בוא נעשה חילוקים, ולכן אני לא אתפלל. זה לא הגיוני. זה תשובה, לא יודע, אם היינו שומעים תשובה כזאת, לא יודעים שזה מיעקב, היינו חושבים ש... לא יודע, זה מישהו ש... לא רוצה לומר מילים קשות, אבל תשובה מאוד מאוד לא טובה. מה המשמעות של התשובה הזאת? הרעיון הוא כזה. הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא עשה את האבות והאמהות העקרים והעקרות, כדי שהם יתפללו. ככה הגמרא אומרת, ככה המדרשים אומרים, דברים ידועים. מישהו חושב שאברהם ושאר האבות והאמהות לא התפללו להשם לפני כן? לפני שהיה להם ילדים לא התפללו? ברור שהם היו קשורים להשם, מי שקשור להשם מתפלל אליו. אז מה הכוונה של חז"ל? הקדוש ברוך הוא רצה שהתפילה שלהם לא תהיה תפילה רגילה, אלא תפילה ממעמקי הלב, תפילה להעניק יעדו, שהזוהר אומר שזו התפילה הכי טובה וחזקה, שכל התפילות מגיעות לשמיים והשערים סגורים, עד שמגיעה תפילת עני, והיא פותחת את השערים וכל התפילות מגיעות אחריה. מה מיוחד בתפילת עני? עני זה לאו דווקא עני בכסף. עני המשמעות שיש לו חיסרון גדול, שקשה לו, שיש לו דברים שמטרידים אותו, אחד במחלות, ואחד בפרנסה, ואחד בכל מיני בעיות אחרות שיהיו. לכן, הקדוש ברוך הוא עושה אותם עקרים כדי שיתפללו מכל הלב. כי תפילה נקראת עבודה שבלב, אבל לא סתם עבודה שבלב. כי למדו את זה מהפסוק, כל עובדו בכל לבבכם, בכל לבבכם הציווי, לא עובדו בלבבכם, אלא בכל לבבכם שזה יהיה תפילה ממש ממש מכל הלב. זה מה שיעקב אבינו אומר לרחל. יצחק לא היה לו ילדים, לכן התפילה שלו הייתה מכל הלב, כי היה חסר לו. אני לא יכול להשלים את העניין, כיוון שלי כבר יש ילדים. את צריכה בתפילה שלך, שלך חסר ילדים, תפילה כזאת היא התפילה המועילה ביותר. יהיה רצון שהדברים יהיו לעילוי נשמתה של חמותי הרבנית הצדקת, אסתר לואיג'ה בת זהרה, שבשבת הקרובה יום הפטירה שלה, 25, שתעמוד מליצת יושר על כלל ישראל, ונזכה ללמוד מדרכיה ומאורחותיה, אמן כן יהי רצון.